לפני הרבה שנים פגשתי בחורה שביקשה עזרתי להחליט להתחתן עם בחור מסוים שיצא איתו זמן מתאים להחלטה, והיא התלבטה. באיזשהו שלב שאלתי אותה, תגידי, אחרי תיכון, כאשר התלבדת לגבי שירות לאומי, איך הלך ההחלטה? אמרה, אוי ובוי, אני בכיתי, צעקתי, נכנס לי למיטה, שלושה ימים אחר כך אמא שלי סחבה אותי, ובסוף היא החליטה ואני שמחתי. יפה. אחרי שנת שירות לאומי, עמדת מול ההחלטה על המשך. איך היה? אל תשאל. אני הייתי חולה, אני הסתובבתי כמו משוגעת, אני בכיתי, נכנסתי למיטה, ברוך השם, אמא הייתה בקרבתי, אחרי ימיים הוציא אותי מהמיטה והחלטנו על עוד שנה. יפה. אחרי שנתיים, אז את עמדת מול החלטה של מקצוע. איך היה? אל תשאל. השתגעתי, לא יכולתי, לא ידעתי, ברוך השם, אמא שלי החליטה ש... אז עמדתי בשקט וציפית להחליט על בעל בשקט ובשלווה. ביקשתי את הטלפון של אמא, אבל זה לא עזר. הרי לפעמים השאלה של בחירת בן ובת זוג, אנחנו חושבים שהמוקד הוא בן ובת זוג. מתאים לי, לא מתאים לי. אבל לא מעט, המתמודדות היא לא קשורה לבחורה הנהדרת הזאת או הבחור הנפלא הזה. הקושי נמצא מתוך היכולת שלי להחליט. ולכן ביקשו ממני להתייחס לשאלה הזאת. איך מחליטים? עכשיו, ברור לי שבציבור שיושב מולי, יש כאלו שהשאלה הזאת היא לא שאלה, כי מחליטים. ויש כאלו שההחלטה לקנות זוג ארבעים, זה כבר מתחיל לראות, כי זה חצי יום בארבע חנויות, ולחזור הביתה פעמיים כקשיי החלטה. אז אם כן, אני רוצה להתייחס בראש ובראשונה בכלליות, על איך מחליטים, ולתת איזשהו כמה רעיונות ששווה לכל נפש. אני מבקש סליחתכם לאלו שכבר הדבר הזה כבר קל אצלם, אבל אחר כך אני רוצה להעביר את הנושא לבחירת בן זוג, דבר שדי שכיח אצלנו בקליניקה, שבאים ושואלים, אז בעצם מה אומרים? אנחנו כבר חודשיים, שלושה חודשים, ארבעה חודשים, ואני תקוע, לא יודעת, לא יודע. ואני רוצה לשתף אתכם במה שאנחנו למדנו, כדי שבמידה ומישהי, מישהו פה בחדר, בעולם, נתקל בזה, אז שיהיה לכם כלים להתמודד. עכשיו, עלינו לדעת שהכישרון להחליט זה אחד הכישרונות של בן אדם. יש אנשים שזה הולך להם קל, יש אנשים שבכלל הולך להם קשה. ואפשר ללמוד, אבל זה טבע אצל האדם. יש כאלו שאחר כך חושבים, קודם כל מחליטים. ויש מחקרים מרתקים שמדברים על כך שלפעמים אפילו ההחלטה הראשונה היא נכונה. בצד שמאל של העולם, שמאל שלי, יש נשים שלפעמים היכולת להחליט היא באה מאיזשהו כישרון שהרבה פעמים חסר אצלנו, זה נקרא אינטואיציה, מצב בזוג. הבחור חוזר ממשהו, אומר לי אשתו כך וכך אצל איזשהו בחור או איזשהו אדם שהוא פגש, והאישה אומרת, לא יודע, תיזהר ממנו. מה אומר הבחור? עוד פעם את כזאת, נכון? עוד פעם אתה, את כל הזמן. למה? והיא אומרת, אני לא יודעת, אבל... לא יודעת, אז היא לא יודעת, הוא לא מחשיב, אז... אז כעבור חודשיים, הוא מגלה למה. אז לפעמים יש לנשים יותר מאיתנו את האינטואיציה הזאת, ולפעמים זה עוזר מאוד מבחינת ההחלטה. אבל באופן עקרוני, היכולת להחליט זה אחד היכולות החשובות ביותר. הרי בסופו של דבר, כתוב נעשה אדם בצלמנו. מה הצלם? אז בדרך כלל רוב המפרשים אומרים, הצלם זה השכל. אמנם דלפין הוא חכם, אבל בינתיים אין לו פנטיום 3. זאת אומרת, יש גבול לשכל של דולפין. אבל בעצם יש משהו בנוסף. אומר המשך חוכמה, בעצם ההבדל בינינו, מה שעושה אותנו אלוקיים, כוח הבחירה, יכולת לחשוב, לסדר את הראש ולהגיד, זה מתאים לי. ולכן מה שאנחנו נלמד ביחד הערב, זה לא רק חלק של גרביים ולא רק חלק של בן ובת זוג, זה גם חלק של עצם האלוקות שלנו, היכולת להיות אנשים שבוחרים מתוך הבנה ורצון. ופה אני רוצה לשתף אתכם באיזשהו מודל מאוד פשטני, שהרבה משתמשים בו. כאשר אני מגיע למקום של כן ולא, של החלטה, שאני בדרך כלל שוקל ולא מגיע לאף מקום, חשוב להוציא דף. להוציא דף. אולי שתי דפים, ובדף אחד לרשום כל היתרונות של הקשר. למה להתחתן עם הבחור הזה? למה הבחורה הזאת מושכת אותי? ולעשות את הדבר הזה בלי רחמנות, בלי שום שיח פנימי. וכמובן בדף השני, למה לא? עכשיו, כאשר זה לפניי, מה חשוב שם? מה זה עושה לי? מה ההבדל בין כתיבה ודיבור וחשיבה ולחשוב? הרי יש שלושה דרכים שאני מאבד מידע. השכל הוא בעצם עובד עם מידע, זה מסתובב. אני חושב, אני יכול לדבר, אני יכול לכתוב. מה ההבדל? והייתי מזכיר לכם שתי הבדלים שהם משמעותיים ביותר. אחד, אם אני כותב זה נשאר, ואני יכול מחר בבוקר, ואני יכול בעוד כמה ימים, ואני יכול לחזור אליו, ולכן אני יכול להעמיק. והדבר השני שהוא גם חשוב ביותר, זה הקצב. אני חושב בחרף עין, אני טס, ולפעמים יש חלק מאיתנו שמה שקורה בפנים זה כמו פה פוליטיקה. בגלל שאני טס, אני אומר כן, אני אומר לא, אבל מה עם זה? הוא גבוה, קטן, הוא כזה וכזה, והוא כזה וכזה, ואין לי את היכולת לעשות את הדבר החשוב, וזה להתבונן. ובעצם אני חושב שאם מדברים על שכל, ההבדל בינינו ובני בעלי חיים שלא כל כך מתחתנים, שאנחנו מסוגלים לחשוב על מה שאנחנו חושבים. אתה יכול לחשוב על איזשהו רעיון, ויש לך את היכולת אחר כך לחשוב על מה שאת חושבת. את יכולה במחשבה שנייה לפסול אותו, או להעמיק, או להשוות, והרעיון הזה שיש לך את היכולת לחשוב על מה שאתה חושב, לעבוד במודעות, מביא לך המון המון כוח. עכשיו יש לך את שתי הרשימות האלו, עכשיו מה בנוסף? מ-1 עד 10, תרשמי את החשיבות של הנתון הזה. האם הדבר הזה שאת שמה לב שהוא כזה, במחשבה שנייה שלישית לא כל כך חשוב לך? או מה שאת אומרת, הדבר הזה לא יכולה להיות בבית שלי, אני לא אחיה עם הדבר הזה, הוא הוא עשר. ואז בעצם את עומדת מול שתי רשימות, ואת נותנת לשכל לעבוד, להתבונן. ומה שהרבה פעמים קורה, שאחרי שאת עוברת תהליך כזה, אז דברים מתחילים להיבהר, ואת מסוגלת להגיד דברים מאוד מאוד חשובים, שאני תקף אפרט אותם. עכשיו, כמו שאני אמרתי, לא מעט זה עוזר, ויש כאלו שמספיק להם, אבל אם לא, אני רוצה לתת עוד כמה עצות כדי לשכלל את התהליך הזה. כי כל אדם הוא עולם ומלואו, כל אדם עם תהליך אחר, וצריכים לכבד מאוד עד הסוף את התהליך של כל אחד ואחד. יכול להיות שזה לא כל כך עובד, כי לא ברור לי עד הסוף מה אני מחפשת. לא ברור לי אם הדבר הזה חשוב או הדבר הזה חשוב. ולכן אני הייתי מציע לכולנו, ואני מתאר לעצמי שכמעט כולכם כבר עשיתם, עושים את זה, ברור שלפני שאני יוצא, אני יושב ופחות או יותר בונה לעצמי איזשהו מודל מה אני מחפשת. והמודל הזה בא מניסיון, ממשפחה, מקריאה, מכל מיני דברים, שיהיה לי ברור וגמיש. עכשיו, אני לא מציע שנצא עם איזשהו דף כדי לעשות וי שהבחור הזה כך וכך, אבל חשוב לי לדעת מה אני מחפש. ולמי שיוצא בלי רעיון כזה, בוא נגיד, מישהו פעם אמר, אם אני לא יודע לאן אני רוצה להגיע, ספק אם אני אגיע. ברור לי מה סוג הבן אדם, איזה מידות, איזה יעדים, איזה שאיפות רוחניות, איזה הנהגות שאני מחפשת. ולכן, אם אני פוגש אותו, אני יכול לרשום שזה מושך, דוחה, במידה מסוימת על פי מה שאברהם דיבר. דבר השני, שברגע שאני יודע פחות או יותר מה אני מחפש, אני יכול גם להתחיל לסדר האם יש לי את האינפורמציה הנדרשת כדי לענות על הדברים האלו. ואני עוד מעט אדבר על המילה הגסה הזאת שנקראת פגישות, כדי לעזור לנו לנצל אותם ולהפיק מהם את מה שנדרש. כי בעצם אני יוצא לפגישות למטרה. אני לפני 150 שנה פגשתי בחור, מה שנקרא, על הכפק. ופגשתי את אשתו על הכפק, ואפשר לתאר את החיי נישואין שלהם כתאונת דרכים, דבר מזעזע. כל אחד ממש זהב. חיי נישואין, הקשיים ביותר. הוצאתי את הבחורה, את האישה, שאלתי את הבחורה הזה, תגיד לי, למה אתה בחרת בה? הוא אמר לי, אתה רוצה את האמת? אמרתי, הפעם כן. למה לא? זה לא מזיק. הוא אמר לי ככה, הייתי בשיעור וו. הוא היה אחד הספיצים, זה באיזשהו מקום בדרום, צפון, בחוץ לארץ, לא משנה. ואני אהבתי ללמוד. אבל כל החבר'ה התחתנו, ואמרו לי שזה טוב. אמרו לי שטוב, אבל אני רציתי ללמוד. אז אחר כך אמרו לי שיש בחורה נהדרת. אמרתי, יפה. אמרו לי, בוא תפגוש אותה, פגשתי אותה. אמרו לי להתחתן איתה, אמרתי, למה לא? אבל גיליתי דבר נורא. אמא שלי מבשלת יותר טוב, אמא שלי מסדרת את הבית יותר טוב. עכשיו, מה שאני, וזה מעשה שהיה, ולכן ברור שכל תהליך שבחירה, אני מוסיף למה שאברהם אמר, קודם כל רוצה אני להתחתן, ואין דבר יותר חשוב מזה כרגע, ואני הולך לחפש בכוונה בחורה מתאימה לי, לבחור שמתאים לי, ואני רוצה להגיד לכם משהו, חברה, אל תחפש בחורה טובה. אל תחפשי בחור טוב. כי ברור, אם מישהו משדך אותך, הוא בחור על הכפק. תחפשו מישהו מתאים, מישהו שמדבר עליך, מישהי שמדברת עליך. זאת אומרת, אנחנו לא בודקים ציצית, אנחנו בודקים נשמות ממתים. ואם כן, אני רוצה להגיע לנושא הזה של פגישות. אני שמעתי מה שאברהם דיבר על 120 בנות, רחמן אצלם לבנות, גם לבחור הזה. ובוא נחשוב על השעות, ואני כל כך מעריך אתכם שמגייסים כוחות ויוצאים עם כבוד עצמי ועם שמחה, ואני כל כך ער כמה זה לא פשוט, כמה זה דורש כוחות נפש אמיתיים, אחר כך עוד פעם ועוד פעם, כי המשימה היא אלוקית, זו משימה אדירה. לכן אני פעם, שוב, לפני 150 שנה, אני עובד בכמה ישיבות, אז יוצא לי לפגוש בחורים נהדרים. לפעמים טועים בדרך, אבל בחורים נהדרים ובנות נפלאות. ושאלתי בחור אחד שהיה באמצע, מה קורה איתך? אני בדרך כלל מאוד מכוון, נו, מה נשמע? אמר לי, יצאתי אתמול בערב. שאלתי, איך היה? היה. שאלתי אותו, מה חיפשת בפגישה? לא יודע. מה מצאת? לא יודע. תצא עוד פעם? כן. למה? ככה. זה טיול ללא מקום. חבר'ה, יש לכם כלי נפלא, נורא, שנקרא פגישה. חייבים לנצל אותו. כי דרך הפגישה את תבררי מי הבן אדם שעומד מולך. ולכן כל כך חשוב שאת מכינה את עצמך לפגישה הזאת. שאת שואלת את עצמך מה את רוצה לברר. מה את כבר יודעת. איזה חוויה עברת כבר איתו. איזה תחומים את חייבת לברר לדעת אם הבחור הזה מתחיל לענות על מה שחשוב לך. איזה דברים בנפש שלה, בנפש שלך, אתה לא גילית, לא? זאת אומרת, לא ייתכן שאתם מבזבזים, אני לא מדבר על ביטול תורה, אני מדבר על דברים הרבה יותר ארציים, הזמן שלכם, הרצון שלכם, שאין כזה דבר לצאת עם בחורה שלא ברור לך מאיפה באת ולאן אתה הולך. ואני לא מדבר על איזושהי רשימה של שאלות שכותבים פה כמו באיזשהו מבחן ששאלתי, לא שאלתי. אבל אם אתה יודע מה שחשוב לך, וחשוב שתדע מה חשוב, שהדבר הזה יעלה. ובאיזה תחומים לא דיברתם, ובאיזה נושאים לא העליתם, כדי שהתהליך של פגישות זה תהליך של הרחבה והעמקה. תהליך שאתה שולט בו. שמדי פגישה דברים זזים, ואם לא, את שואלת למה, ואת עושה משהו. כי זה בשליטה, זה חייב להיות, אחרת זה קשה כפליים. ולכן כל כך חשוב שאנחנו יודעים, עכשיו, לא רק לפני, אחרי שאתה חוזר, תשב עם אדם חכם. תשב עם בחורה חשובה וחכמה, תשבי עם עצמך, ותשאלי את עצמך, מה למדתי, איך התקדמתי, מה אני יודעת עכשיו, איך זה הוסיף. ואם קשה לך לבד עם חברה, אם קשה לך לבד עם חבר, באמת, טובים השתיים מן האחד, זה לא רק בנישואים. אל תהיה לבד עם זה. יש את הצניעות הזאת. אם זה עוזר לך, מה טוב ומה נעים, אבל יש חברים נפלאים, ויש רבנים, ויש יועצים, ויש, אם תסלחו לי, אבא ואמא אפילו לפעמים. אל תהיה לבד. התהליך הזה יותר מדי חשוב לעשות את זה רק לבד, אלא אם כן את מרגישה שאת כן מובילה את התהליך לבד. אבל חבל. אז אתה יוצא עם מטען שאתה יודע מה אתה מחפש, אתה חוזר, אתה יושן על זה, אתה שואל את עצמך מה למדת, ואתה מכין את הפגישה הבאה עם איזושהי הכוונה. עכשיו, אני לא מדבר על יובש, אני לא מדבר על כך שזה הולך להיות רעיון להתקבל למשרד הביטחון, אבל לפחות שתדעי מה את מחפשת ואיפה את נמצאת. עכשיו, אם את מרגישה תקוע, וזה כלל גדול, אם אני תקוע במשהו, אני הייתי מציע לכם כלל גדול, אם אני תקוע בהחלטה, בראש ובראשונה, תוסיפי מידע, תוסיפי אינפורמציה. הרבה פעמים אני תקוע כי אין לי מספיק אינפורמציה להגיע להחלטה, ואיך מוסיפים אינפורמציה? אני אספר על עוד חבר לפני 150 שנה בחוץ לארץ, שיצא איזשהו שנה כמעט וחגג את ה... לא לשביעות רצון של החברה שלו, אבל הוא כמעט רוצה לחגוג שנה ביחד, ללא חתונה. עכשיו, לקדוש ברוך הוא יש את הדרכים שלו, והבחור הזה פתאום קרה לו משהו, איזשהו בעיה רפואי, בעיה שסיכן אותו, ממש סיכן אותו. והוא טס לבית חולים, ובמזלו, מה מקצוע של החברה? לומדת רפואה. יפה. עכשיו, שבועיים בבית חולים, מי טיפלה בו במסירות ובאהבה ונתינה? ברור, החברה. כעבור שבועיים התארסו, ומה שידוע לי באיזשהו מדינת הים, הם נשואים, שמחים, ברוך השם. עכשיו, מה קרה שם? לדעתי מה שקרה, שבזה שישבו בכל ספסלי ירושלים, ניו יורק, סן פרנסיסקו, פתח תקווה, ודיברו ברובד הזה של שיחה, מה את חושבת? מה אני חושב? מה את חושבת? הם הגיעו לרובד מסוים, אבל הם אנשים רציניים מאוד, והרובד הזה של קשר שאפשר לפתח כל תוך כדי שיחות, לא הספיק לו להחליט. הגיע לחדר מיון, הם הצליחו תוך שבועיים לדעתי להגיע לרובדים עמוקים בנפש, שפתאום הוא גילה את הגדלות של הבחורה הזו, ושמה בעומק הוא היה מוכן ומסוגל להחליט. ברובד של שטחיות יחסית של ספסלי ירושלים לא עזר לו. עכשיו, אני לא ממליץ שאם קשר תקוע תחפשו אוטובוס אגד וליצור לפניו כדי לקוות שהבחורה תגיע. רעיון לא טוב. אבל אני רוצה להביא אתכם לאיזשהו רעיון, שאם אתם תקועים, תחפשו מידע נוסף או ברוחב או בעומק. להוסיף רעיונות, להיפגש בצורה אחרת, להעלות נושאים נוספים, להזמין אותה למשפחה, לחברים, להיות ביחד בצורה אחרת כדי לקבל מידע נוסף. ועוד דבר שאני הייתי ממליץ, לא רק ברוחב, גם לעומק. זה אומר שהדברים האלו שאתה אומר לעצמך, אני לא מביא את זה לפגישה, מה, שהיא תברח לי? שהיא תראה שאני לא בדיוק רמבו, שנכשלתי, שיש לי איזשהו חור, אני מלאה ביטחון עצמי שעתיים וחצי איתו, אבל לפעמים אני מתקפלת. אני מציע לנו שהתהליך של העמקת הקשר כולל שאני מביא דברים יותר עמוקים אצלי. דברים אולי שאני אפילו קשה לי להביע, שאני בשקט בקושי משתף את עצמי. למה לעשות את זה? אני מסתכן, כן, אני מסתכן, אבל חשוב לי ללוות את התגובה של הבחורה. האם היא מחייכת ואז מעבירה את השיחה למכבי תל אביב? אז אמרתי, וואו, אני כאילו כתובת לא נכונה. או האם היא שומעת ואז מדברת על הבן דוד שלה שקרה לו אותו דבר, ופתאום אתה מרגיש את עצמך לבד? או האם היא מסוגלת, אתה רואה דמעות בעיניים, ופתאום אתה אומר קליק, הבחורה הזאת בשבילי, אני יכול להיפתח. אני יכול לראות את עצמנו ביחד, באינטימיות האמיתית של שתי נפשות שמתחברים. אז לכן, אדם שמרגיש תקוע, כלל גדול, להוסיף מידע בכוונה. עכשיו, אם אני עדיין תקוע, ייתכן ואצלי יש איזושהי תקיעות מתוך מה שקורה בנפש שלי, ואני רוצה לשתף אתכם בכמה קשיים שאני מצאתי אצל חבר'ה שהגיע אלינו לקבל עזרה דווקא בנקודה הזאת להחליט. וברור שאני לא מדבר על אף אחד מכם, אז יכול להיות איזשהו חבר. אם רואים, כדאי לעזור. ואני מחלק את זה לשתיים. יש קשיים לפעמים באישיים, שיש לי קושי, ולפעמים יש קשיים בתפיסה. הרי הרבה פעמים מה שאנחנו עושים יוצאים מהרעיונות שלנו, ואני רוצה לשתף אתכם בכמה רעיונות שאני מצאתי תוקים חברה. קודם כל, קשיים אישיים. לפעמים הקרבה של אינטימיות שחיי נישואים מזמינים ובעצם דורשים, וקשה לי. קשה לי. וככל שאני מרגיש את עצמי מתחיל להתקרב לבחורה, לבחור, אז פתאום, אולי כמו שאברהם אמר, הוא יותר מדי גבוה, נמוך, פתאום כל מיני דברים צצים, ולא ברור לי. ואז אני מתחיל לחשוב, אולי הקושי בכלל לא שם. הקושי שבעצם חיי נישואים דורשים מידה של קרבה. הרי הבן אדם חי בסוגי קרבה שונים. בן אדם חי עם החברה. זה דורש איזשהו כישורים מסוים. הוא חי עם החברים שלו. זה סוג אחר של קרבה. הוא חי עם המשפחה שלו. זה כישורים אחרים. הוא חי עם אשתו. זה כמעט עם עצמו. ולא כל אחד מאיתנו קל לנו להיחשף. אם אני מגלה שזה בעצם מפריע, אז אפשר לקבל עזרה. כדי שאני יהיה מספיק חזק להכניס מישהו על ידי. אולי דומה לזה, יש חברה שהחופש חשוב לי. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. ואחד הדברים שאני אומר לזוגות שעומדים להתחתן, חברה, תבינו טוב טוב, אתה חושב להתחתן, קודם כל ניתוח בראש. ניתוח בראש. לא שזה לא טוב להתחתן, זה יכול להיות אפילו נפלא. אבל בחור רווק בזכות חושב על בן אדם אחד בעולם. באמת, על עצמו. כי הקדוש ברוך הוא נותן לו את עצמו לקום בבוקר ולהגיד מה עליי לעשות היום. אמנם יש לו מצוות כבוד הבריות, יש לו מצוות של כיבוד אב ואם, אבל אדם רווק בצדק ובזכות קם בבוקר ואומר איך הכוחות שלי צריכים להתבטא. למחרת הנישואין הכל חייב להשתנות בין רגע, וזה לא משתנה ולפעמים קל. הוא צריך לחשוב בצורה משולשת, לא קל. אמנם הוא לא מוותר על עצמו, הוא חייב להיות נחוש וחזק ולהביא את עצמו לנישואין. אבל הוא באותו רגע אסור לו להחליט כל ההחלטה בלי שהוא לוקח בחשבון מה זה יעשה לאשתו. אסור לה שום ההחלטה בלי שהיא מתבודדת עם מה הדבר הזה יעשה לבעלה. קו שני וקו שלישי, הזוגיות. האם ההחלטה הזאת בונה את הזוגיות או לא? ויש חלק מאיתנו שהשינוי הזה לא הולך קל. זה מזכיר לי בחור, שוב, לפני 150 שנה שהגיע אליי ואמר, זה אחרי שאשתו זרקה אותו מהבית והוא כמעט התרסק, קיבל קצת חוכמה, אמר, כאשר התחתנו, הייתה לנו אהבה משותפת. שנינו אהבנו אותי. עכשיו, לפעמים אני חושב שלנשים יש איזשהו גן לפרגן גברים, ויש לגברים גן לאהוב את זה. במינון הנכון זה לא רע, זה משחק יפה, אבל במינון הנכון, ולכן כל כך חשוב שאני כבן אדם מוצא את עצמי מוכן להגיד מה החבר שלי רוצה, שהרצון שלי יכול לכלול את הרצונות של אחרים. עכשיו, עוד בעיה או קושי אישיותי. היה לי חבר לפני 170 שנה, שהוא היה חבר טוב, היה לי שנאה עמוקה עבורו. תקף תשמעו, כיתה ת', בחור קם בבוקר, כיתה ת', אומר אני הולך להיות טייס. אתה יודע מה זה עושה לגבר, לבחור? אני גרביים לא יודע איך לבחור, והוא כבר טייס. אני כזה. אבל בסדר, חבר טוב, יודע לשחק כדורסל. זה בסדר. כיתה י' קם ואומר, לא, 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 רואי חשבון. עוד פעם, גרביים אני יודע, אבל מכנסיים לא, אני ככה. בחור הזה עושה ממני כלום. כיתה י' קם ואומר, לא, 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 אדריכל. אני אומר עוד פעם, עד כיתה ב' פתאום תפסתי. זה לא שהוא צודק ואני לא צודק, אבל מתוך האישיות שלו יש איזה צורך לבהירות, והבחור הזה, לדעתי טיפה מסכן, לא יכול לקום בבוקר בלי שהוא יודע בנפש מה הולך להיות בעוד 20 שנה. אם אני הייתי צריך לעשות את זה, הייתי עדיין במיטה. כי אני קם בבוקר, מה ש... לכל שיטה יש יתרון וחיסרון, אבל רוב ההחלטות שהקדוש ברוך הוא מעמיד מולנו, הן בעצם החלטות לגבי העתיד. אני לא יכול לדעת. ואם יש לי אישיות שאומרת, אני הולך צעד רק כאשר ברור לי מה עומד להיות, אני מסתכל על הבחורה הזאת ואומרת, נפלאה, אבל איך אני אדע מה יהיה בעוד 5 שנים? ואז הוא עובר להבאה בתור. כי הוא לא יכול לדעת. וחלק של העבודה שלו תהיה לעבוד על הנפש שלו, לקבל, אם זה אמונה, אם זה ביטחון, שמחליטים עכשיו וחייבים. כי הסוד הוא ככה, וזה לא, זה פשוט להגיד. החלטה טובה לא קשורה לתוצאה. אי אפשר לתלות את האמת של ההחלטה על התוצאה, כי הרי אנחנו יודעים הכל בידי שמיים. החלטה טובה מבוססת על זה שישבת, התבוננת, ועם כל הנתונים שאתה אספת, ואתה אספת כל הנתונים האפשריים, והחלטת טוב, זאת החלטה טובה. אם מחר יורד גשם, על אף שהחזאי אמר לא ירד גשם, זה עדיין החלטה טובה. אז אם כן, כאשר אנחנו מחליטים, אנחנו צריכים לרדת מהציפייה, מה יהיה בעוד 5 שנים, מה יהיה בעוד 10 שנים, איך זה יהיה, אנחנו חייבים לקחת מה שיש, כן לדמיין, כן להבין, ועל בסיס זה להחליט. עכשיו, יש עוד כמה רעיונות שאני מצאתי, קובלים אותנו בהחלטה. אחד הרעיונות שלפעמים מסתובב במשרד שלנו, שיש ספר הוראות לחיים. יש ספר הוראות. הולכים לפי ההחלטות האלו, ההבנות האלו, זה הולך יותר טוב. לא הולכים, לא עובד. ואחד הרעיונות הוא שאין ארוחה חינם. משלמים על כל דבר. וכל החלטה כן, הוא החלטה לא. אתה מחליט להתחתן איתה, נגמר הסיפור. אתה מחליט על מקצוע, נגמר הסיפור. ולהיות אדם בוגר זה להיות מסוגל להגיד, אני סוגר אופציות. אני חייב להיות מסוגל להגיד, את הדבר הזה אני רוצה, ולהיות מסוגל להגיד, מספיק, טוב לי. אני לפעמים עובד עם חבר'ה שבדיוק הבעיה הזאת היא הבעיה, ואני לפעמים נותן את הדוגמה הזאת. בוא נגיד שהתארסת, ברוך השם, בחורה אדירה, היא יושבת, לא משנה, בחורה אדירה, ואתה מסתובב, בוא נגיד, במדרחוב, ורואה בחנות עדי, יש שם ממש דברים יפים, איזשהו תכשיט, ואומר, וואה, זה לארוסתי, ואתה נכנס ורואה דבר שפשוט אתה רואה איך שהיא זורחת שאתה הולך להביא לה. והמוכר מסתכל עליך ואומר, נו, אתה אומר את הדבר הזה כמה? והוא מחייך ואומר, בשבילך 4,000 שח. טוב, בוא נגיד שרוטשילד זה לא השם במשפחה שלך. 4,000 שח, אני לא אדבר. עכשיו יש לך 4 אפשרויות להחלטה. 2 בריאות ו2 פורסות אותך. מה בעצם שתי ההחלטות הטובות? אתה יודע להתמקח. 4,000 זה 3,000. 3,000 זה 10 תשלומים. ואתה קונה, אתה מביא את זה אליה, והיא זורחת. ובוא נגיד, יום הנישואים ה-50, אתם עוד מדברים על התכשיט הזאת. אפשרות אחד. מה עם ה-3,000 שקל? אתה אומר, שווה לי. או אתה בחור קצת יותר מציאותי, אתה מוריד את זה ל-3,000, בין 3,000 שקל יש פער גדול, אתה מחייך ואומר, איפה לוטו, אתה הולך לקנות, ואומר, אתה קונה, אתה קונה. אתה זוכה, אתה קונה. ואתה סוגר, לא קנית, ואתה בסדר. בריא בנפשך. איך אומר הרב אליקים? לא בעצב, בצער. אבל אתה הולך הלאה. איזה הם שתי ההחלטות הלא בריאות? אתה קונה. מה קורה בלב? 3,000, 3,000, 3,000, 3,000. אתה מגיע אליה כולו זהה. אתה מושיט את היד שם באיזשהו אגם של מים, יש את התכשיט ואומר, גברת, זה בשבילך, אני אוהב אותך, 3,000 שקל, אני אבוד. אז בוא נגיד, חזל על זה אמרו, יצא שכרו בהפסדו. כי, או להפך, אתה יוצא, אומר לא, וזה 4 ימים במיטה, כך, 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 רוצה, רוצה, רוצה. עכשיו, מה אני מנסה להגיד? אדם בוגר מבין שיש מחיר לכל דבר, הוא יודע שכאשר הוא מקבל אותה, הצחוק שלה, שכאשר דיברת, אולי היא לא חברותה בעינייה, אתה כבר השלמת עם זה, שבעצם הטיולים שאתה אוהב, זה בעצם אצלה פעם בשנה אין בעיה, ואתה כל... זאת אומרת, אתה מבין שברגע שאתה מתחתן, אתה עובד לבנות מה שטוב, והשלים עם זה שיש אי שלמות. ואתה לא נכנס לקטגוריה שהבחור שהגיע אליי לפני 150 שנה ואמר לי, שמע, אני יודע שאני לא מושלם, למד קצת מסילת ישרים, אני יודע שאני לא מושלם, אבל לחיות איתי, עם האי שלמות שלי, זה קל. אני כבר 23 שנה חי עם זה, ומסתדר טוב. אבל לחיות עם זה שהיא לא מושלמת, איך ייתכן? ברור שהעבודה היא לקבל את עצמנו, וברגע שמתחתנים, זה package deal, ואני עובד על עין טובה. עכשיו, יש דבר נוסף, ואני עובד בישיבות נפלאות עם בחורים נפלאים ועם במדרשות נפלאות, והיצר שם לא יכול לתפוס חברה על חילול שבת, ולא יכול לתפוס אותם על לא יודע, טדי בשבת. איך תופסים אותם? החודש ברוך הוא עושה איזשהו דברים שאם נגיע אולי נשאל למה, לא יודע. אבל לכולנו יש פער אדיר בין היכולת שלנו לדמיין שלמות ולחיות עם מה שיש. ולכן היצר של חבר'ה שהם נפלאים, שמסוגלים לנגוע מבחינת תפילה, מבחינת לימוד בשלמות, איך היצר תופס אותם? בדיוק בפער הזה. אני לא מושלם, אני לא למדתי. אני לא התקדמתי, התוספות הזה הוא הרג אותי, אני אמרתי לשון עליי. זאת אומרת, הפער בין הרצוי ומצוי, הפער בין היכולת של יהודי לנגוע בשלמות ולחיות עם פחות, זה לא קל. והדבר הזה הוא פוגע בהרבה חברה. יוצאים ובעצם הם משווים את הבחורה הזאת עם איזשהו דימוי מושלם, שוודאי לא קיים, ואז היא גם כן יורדת. אמנם הקדוש ברוך הוא מתעסק בזיווג זוגות, אבל מה שאני למדתי, הוא משאיר הרבה מקום לשכר טרחה. אז אם כן, לפעמים הדבר הזה יכול לפגוע בנו. עכשיו אני מתקרב לסוף. אני רוצה אולי לעזור עם איזשהו רעיון נוסף. הרי אם אני מגלה שהדברים האלו קורים אצלי, יש חשיבות לעבוד עליהם, יש רבנים חכמים, מחנכות נהדרות, יועצות נהדרות, מנחות קלות, זאת אומרת, לא לעשות את זה לבד. מה שכן הוא, שאני רוצה לתת איזשהו טיפ כדי לעזור בדבר הקשה שנקרא דייטינג, פגישות. ואני רוצה למכור לכם רעיון. כאשר אתה מכין את עצמך לפגישה ראשונה, אתה אומר לעצמך, הריני מוכן ומזומן לפגוש בחור על הכיפק. הריני מוכן ומזומן לפגוש בחור שהיא נפלאה. ואני שם משקפיים של אדם טוב שאני רוצה להיות. ואני גם, אם אני יכול, אני אשמח להשחיל אותם אצלה. ואני יושב איתה שעה וחצי, וכל כולי לגלות את הטוב שיש בה. אני חוקר, אני שואל, ואני מתפעל מהבחורה הזאת בלי שום שיפוטיות. אני מקווה שהיא תעשה אותו דבר. אני חוזר הביתה, אני לא שואל. לדעתי, אם מצאת טוב, תעשה את זה עוד פעם. אחרי פעם, פעמיים, שלוש, שגילית את הבחורה הנפלאה הזאת, ופתאום אתה מבין למה החבר חשב עליך, ואתה לא אומר, אתה אומר, וואה, נפלא. אז אתה שואל שאלה נפלאה, האם היא מתאימה לי, או האם היא מתאימה לחבר שלי? אם היא מתאימה לך, תמשיך. אבל אם אתה בא ואומר, הנפלא הזאת היא לא מתאימה לי, אבל השמוליק, דודי, לא משנה, באישיות הזאת, לדעתי, וואו, פשוט, זה יהיה לא נפלא, אתה מתקשר לבחורה ואומר, גברת, את ממש עשר, אבל עשר אחר ממני. ולכן, אני חושב שלא מתאים, אבל יש בישיבה שלנו, יש לי חבר בעבודה, יש לי שכן, שלדעתי ייתכן מאוד שיהיה לך טוב איתו, וברור לי, בעזרת השם, יהיה לו טוב איתך. הרי כולנו צריכים להיות שליחים, ובסופו של דבר החיים שלנו זה שליחות. עכשיו, אפשר לדבר מאוד גבוה. הקדוש ברוך הוא שולח אותנו להיות שליחים, אבל אני מציע כולנו לא תמיד להיות גבוה, גם להיות, איך אומרים, לא רק ראשו מגיע שמיים, אבל סולם מוצב ארצה. יש חברה לא נשואים כל כך נפלאים, אני מציע לכל אחד מאיתנו לקחת על עצמנו להיות שליח בצבא, וכל בחור שאת פוגשת, את אומרת, קודם כל אני בולשת, קודם כל אני רוצה לגלות את הטוב, אחר כך אני אחליט אם זה בשבילי, למה לא? אבל אם לא, יש עוד כמה חברות, ובזה אני מקווה שגם אתם וגם אנחנו נשתתף באחד המצוות הגדולות ביותר בעולם, לעזור לבנות בתים נהדרים בישראל. ובהצלחה.